אז מה ראינו? ראינו שהפסוקים מאוד מאוד קשים להבנה, והפתרון לכל הפסוקים הוא להוסיף להם נתון. אם נוסיף להם נתון, אז הכל מסתדר. זוכרות? אני מדבר על איש בנימין הזה. שלא הבנו למה הוא רץ, ולמה הוא חושב שזה מעניין בכלל, ולמה שהוא שרדוף אחריו, הוא סתם אחד, ולמה הוא לא רץ הבית שלו, ולמה זה כל כך חשוב לו, ואם הוא בא להגיד בעיר, אז למה הוא מדלג על אלי, ולמה כל העיר זועקת, ולמה אלי היחיד שלא מבין, ולמה הוא עיוור. והתשובה לכל השאלות האלה הייתה תשובה אחת, שאחת הבנות פה אמרה, לבדה, לבדה, לבדה. למה זה חשוב שאחת הבנות אמרה פה לבדה, לבדה, לבדה? כי אני ממש מתעקש שאנחנו לומדים פשט. פשט זה להסתכל בפסוקים טוב, 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 ולהבין, לא בערך, לא משהו מסתדר פחות או יותר מילים. להבין, לכן לדייק בכל הניקודים ובכל השאלות ובכל הדקדוקים. ובסופו של דבר הייתה תשובה אחת שפתרה את כל הבעיות. מה התשובה? אתם זוכרים מה התשובה? שהוא שכר, הוא מצליח לחלץ את לוחות הברית. שאהרון נפל בשבי, והוא הצליח כנראה בערמומיות ולא בכוח, נכון? אהרון הברית מסביר איך נפלו 40 אלף מישראל. הוא ראה את זה, אתם זוכרות שהוא ראה בעיניים? הוא ראה מקרוב. הוא אומר לאלי, אני ראיתי את שני הבנים שלך, הוא היה בטווח ראייה. הוא היה בלב של הלב של הלב של הקרב, הוא הצליח בתושייה לחלץ את לוחות הברית. מה שנפל בשבי הפלישתים היה הקופצה, אני לא מזלזל בקופצה, אבל זה הקופצה. זה לא הליבה של הכל, ולכן הגיוני שהם ירוצו וירוצו 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 ולא יפסיקו לרוץ. הגיוני שכל הניצחון יועם בעיני פלישתים, הם כל כך יהיו כועסים ומלאי זעם, שזה לא יעניין אותם כל השאר, כי הוא לקח להם את הירם שבכתר. ולכן זה מובן מדוע כל העיר זעקה, משום שכל העיר ראתה את הלוחות באדם שלו, והם הבינו מה קרה. והיחיד שלא רואה זה עיניו קמה ולא יכול לראות, לכן הוא שואל שאלות. אז הסברנו את הכל, נכון? יש רק שאלה אחת שלא הצלחנו להסביר. מה השאלה הזאת? מה השאלה שיש לכם עכשיו? השאלה היא למה זה לא כתוב. אז תכתבו. אם האיש לקח את לוחות הברית, אז למה זה לא כתוב? והיה רוצה איש מימין ובידו הלוחות. ואז היינו מבינים הכל, נכון? אז ישבנו, שברנו את הראש וחשבנו, חז"ל עזרו לנו. ראינו איך גם חז"ל לא מעיפים איזה מדרשים כאילו מקור סמוי. זה בתוך הפסוקים, חז"ל למדו את הפסוקים לאט לאט לאט. זה מהר, אבל בהרבה הקשבה. וזה מה שיצא להם. אז למה זה לא כתוב? זו שאלה מתבקשת, נכון? אם באמת, למה? ברור שבאמת. למשל, האיש הזה שאול, עוד לא הגענו בזה, איך אנחנו יודעים שהוא שאול? כי יש פה הרבה דברים שעוד לא נגענו בזה. אבל יש איזה חטף את הלוחות והוא רץ, 40 קילומטר זה כתוב שלך פסוקים, נכון? למה לא כתוב שהוא לחץ שהוא חטף את הלוחות? בסדר, כולם בעניינים? פחות או יותר. אתם אורחות? אתם לא בעניינים? אנחנו בשמואל א' פרק ד', ושם כתוב שיש בנימין חטף, לא כתוב שהוא חטף. כתוב שהוא רץ מהמערכה ישירו ביום ההוא, זה לא כל כך חשוב, אתם לא צריכות להיות בעניינים, מספיק שתדעו את זה שהיו הרבה שאלות בפשט, והתשובה של חז"ל, ראינו את התשובה הזאת בתוך הפשט, היא שהאיש הזה חטף, אהרון נפל בשבי, הוא הצליח לחלץ את לוחות הברית. מתוך הרבה דיוקים בפשט, בסדר? עכשיו נמשיך, הנה, נשאר פה קו, אתם לא צריכות יותר מזה בשביל לשבת כאן. אז השאלה הגדולה היא, למה זה לא כתוב? כל כך פשוט לכתוב את זה, נכון? נכון. המורה נבוכים מתחיל ככה. שאלה לי איש, אני לא זוכר את זה מילה מילה, בסדר? ואיש אחד האישה הייתה שאלה מאוד יפה. ככה מתחילים מורה נבוכים. איך זה יכול להיות שבגלל עבירה קיבלנו שכר? העבירה הייתה שאכלנו מעץ הדעת, והשכר היה שנפקחו עינינו ויעינינו כאלוהים יודעי טוב ורע. כאילו, עבירה אמורה לקלקל ולא להשביח, נכון? כך אומר הרמב״ם, וזו שאלה טובה, והוא עונה לשאלה הזאת. תשובה מאוד, אני לא אתן ציון מן הרמב״ם, אבל תשובה מאוד עמוקה וטובה. אבל בהתחלה, לפני שהוא עונה, הוא מעליב את האיש ששאל את השאלה. אנחנו יודעים איך קוראים, בסדר? הוא לא מעליב באופן אישי, אבל הוא אומר, זה איש אחד שקורא תנ"ך כשמשעמם לו, ככה זה. כשכבר אין לו מה לאכול ולשתות ומשעמם לו, אז הוא קורא תנ"ך. במילים של הרמב"ם, בסדר? מאיפה הרמב"ם מוציא את זה? מה? להאמין, זו שאלה טובה, מה יש? מה, אדם נורמלי שלומד תנ"ך ביראת שמיים וביראת רוממות, לא יכול לשאול שאלות כאלה? אז אני מנסה להבין איך לומדים תנ"ך. איך לומדים תנ"ך זה תלוי בשאלה איך כותבים תנ"ך. איך כותבים תנ"ך? התנ"ך כתוב כמו כל ספר אחר, הוא כתוב עם אותיות ומילים ומשפטים. הוא מספר סיפורים, נכון? אבל למה התנ"ך מספר סיפורים? או איזה כוח יש לסיפורים של התנ"ך? הנביא הוא נביא כי הוא מאוד צדיק ומאוד קדוש, הוא שומע את אלוקים. אבל הנביא גם מספר סיפורים. כשהנביא אומר לך נבואה של ישעיהו, אז הוא אומר לך מילים ושירה ואמיתות מאוד עליון. כשנביא מספר סיפור, למה זה נביא? למה צריך נביא בשביל לספר את הסיפור הזה? מהרבה סיבות. אבל אני אנסה לשתף אתכם, אני מקווה שאני אצליח, לא בטוח שאני אצליח. איך מבחינתי ספר התנ"ך בנוי? דוד המלך אומר, אגורה ואוהלך עולמים. ככה בתהילים כתוב. מה זה עולמים? שאני אזכה לגור באוהל שלך, מה זה האוהל שלך? תראו, מה זה האוהל של אלוקים? הנה אתם עכשיו באוהל של אלוקים. בכלל זה נראה כמו אוהל, אבל בעיקרון בית מדרש זה אוהל של אלוקים. אגורה באוהלך, אם אני רוצה לגור באוהל שלך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז הגמרא אומרת, איך אפשר לגור פה בעולם הבא? בעולם הבא אנחנו כבר לא פה, נכון? אלא ביקש שכל פעם שאומרים שמועה מפי, יהיו שפתיים מדובבות בקבר. שמעתם את זה פעם? שכל תמיד חכם שאומרים דבר לך בשמו, שפתיו מדובבות בקבר. מה הכוונה שפתיו מדובבות בקבר? אם נשים מצלמה בקבר, אתם לא תעשו את זה, נכון? פתאום נראה את השפתיים זה זאת. מה הכוונה שפתיו מדובבות בקבר? למה זה לא כתוב? זו אותה שאלה, למה זה לא כתוב? כשהנביא כתב תנ"ך, אנחנו יודעים, יש איזה קסם במילים, נכון? לוקחים איזה כתמים שחורים פה, מציירים אותם בצורה מסוימת על נייר, ואת מתחילה לקרוא אותם, ופתאום, גם כשאת קוראת סיפור, אז מה קורה בסיפור טוב? ספר טוב, יש ספר משעמם ויש ספר מעניין. מתי יש ספר? סתם ספר, סיפור, רומן היסטורי. מתי זה משעמם, מתי זה מעניין? מתי? אני חושב שאם הסיפור עשו בצורה משכנעת, מה זה צורה משכנעת? זה דמויות אמיתיות, דמויות אמיתיות. הגיבורים של הסיפור הם אנשים שמשכנע אותך שיש אנשים כאלה. אם הסופר יכתוב על אנשים בצורה לא אמיתית, אז יהיה כדברים משעמם, זה לא מעניין אותי. כשאת קוראת ספר, למה את קוראת ספר? יש מה שאת קוראת בשביל להרחיב את ההשכלה הכללית שלך. אבל סיפור, למה את קוראת סיפור? מה קורה לך כשאת קוראת סיפור? אם סיפור טוב, את צריכה לילה מעניינת, נכון. אבל גם העלילה צריכה להיות הגיונית. אם העלילה נראית לך לא הגיונית, זה לא מעניין, זה לא מעניין. מתי הספר נהיה מעניין? כשהסופר מצליח לגרום לך לשכוח איפה את ומה את. נכון, את נורא עייפה ונורא רעבה, ופתאום את מוצאת ספר טוב ו... מה עם ארוחת הערב? עוד חמש דקות, עוד חמש דקות. לא ספר קודם, סתם ספר טיפשי. אפילו טיפשי. את מצליחה להישאב לתוך הספר. את במתח, מה את במתח? אז זה נראה לך אמיתי, זה לא רק זה נראה לך אמיתי, את באיזשהו מובן את מפסיקה להיות פה ואת בתוך הסיפור. בתוך הסיפור. מה המטרה של הסיפור? סתם שהסופר הרוויח הרבה כסף, יש לו רעיון מצחיק, לא משנה. יכול שאין שם מטרה. סיפור זה לקחת מציאות, עולם שלם, בעזרת אותיות, זה קסם כזה, לקחת אותיות, לשים אותם על הנייר, ומי שקורא, לא כל מי שקורא, יכול מתוך הסיפור, מה? לברוא איזה עולם כזה, לחדור אל תוך העולם של הסופר. אבל זה ספר חול, אני עכשיו מדבר על סיפורים בתנ"ך. כשהתנ"ך מספר סיפורים, אז גם יש שם סיפור, אבל מה התפקיד של הסיפור? למה בתנ"ך סיפורים בכלל? תנ"ך הוא בא לחוגג לך את העייפות, רוצה שיהיה לך סיפורים מעניינים לפני השנה. מה התפקיד של הסיפורים של התורה? כמו כל התורה, התורה יש לה תפקיד אחד, לחבר אותך לאלוקים. לחבר אותך לנשמה שלך. התורה זה הוראה, התורה זה להראות. להראות לך איך את יכולה לחיות חיים אלוקיים פה בתוך העולם הזה. לפעמים התורה עושה את זה בעזרת הלכות, היא אומרת לך אסור לאכול בשר וחלב, אם את רוצה לחיות את האלוקיות שלך. אם היא אומרת לך הדרכות מוסריות, לא יפה לשקר. לפעמים מספרת סיפור, אבל המטרה של הסיפור היא אותה מטרה. התורה עסוקה רק בדבר אחד. במה התורה עסוקה? בך. כל התורה עסוקה בך. כשכותבת הלכות היא עסוקה בך, כשכותבת צווים מוסריים, כשמספרת סיפורים היא עסוקה בך. מה הקשר אלייך? מה הקשר אלייך? אם התורה, את קוראת על דוד וגוליאת. המטרה של הנביא כשהוא כותב את דוד וגוליאת, ככה הוא עשה את זה, המטרה היא לוקחים מצלמה, המצלמה נפגשת באיזו מציאות ומצלמת אותה. אני עכשיו אקח מצלמה, אצלם אתכם. יעברו ימים, אתם תעזבו פה, תפליגו כל אחת, תקים בית, תתבגרו, תתדפנו, עוד 200 שנה, 300 שנה, התמונה תישאר, נכון? ומי שתראה את התמונה תגיד, וואו, וכף, דלת, אדר, תשעים פי א', איזה קטע, אני זוכר את זה. היינו מדרשה. התמונה מצליחה לכלוא איזה רגע אחד של זמן, ותמונות דעות בסוף. מתקמטות, מסדקות. יש קלטת, יש סרט. אפשר לצלם אתכם בסרט. קוראים לזה? קוראים לזה סרט היום, נכון? איך שיקראו לזה? זאת אומרת, רואים אתכם זזות גם. אני יכול להניח שמישהו יסריט אתכם עכשיו, ותראו את הקלטת הזאת עוד 10 שנים. ותגידו, וואו, איזה יופי, אתם זוכרות. זה יותר יפה לראות אתכם, נכון? זה יותר חי, אתם יותר נזכרות, יותר... ויש משהו עוד לא המציאו, ואולי לא המציאו גם. אולי המציאו. אולי ימציאו סרט לאט נמד כזה, יכול להיות שיוצאו סרט שכתב לטייל בין הדמויות? נתתי לכם רעיון לאיזה סטארט-אפ, בסדר? או שלא. אבל התנ"ך עושה משהו אחר. אני אשתמש בכל אלה כדוגמאות בשביל לנסות להסביר מה התנ"ך עושה. התנ"ך, כשהתנ"ך כותב פסוקים, אנחנו מתייחסים לאותיות של התנ"ך בתור מה? אותיות של התורה. רבי מאיר הוא סופר סתם, אז אומרים לו, היזהר בני מלכתך שמלכת שמיים היא. כשהוספת קוץ אחד והורדת קוץ אחד, נמצא אתה מחריב את כל העולם כולו. אנחנו אלה אותיות של התורה. מה זה אותיות של התורה הזו? כתמי דיו שחורים, נכון? לא, לא, לא. אנחנו לאותיות של התורה מתייחסים בתור... אלוקים בראת העולם עם אותיות, ככה אומרים, נכון? לאותיות יש כוח. לאן אני חותר? אתם לא מבינים אותי בינתיים, נכון? פרק בתנ״ך, מהפרק הזה רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. פרק בתנ״ך זה לא סיפור, הוא לא נועד לספר סיפור תקראי, ויגיד, וואו, דוד הרג את גוליית, אתה חלש רק את החזק, איזה יופי, אתה משחרר את הרגע. זה לא מעניין כל כך את התנ״ך. יש את תעברי עליו חפיף, זה לא כך מעניין. זה סיפור מעניין, לא מעניין, לא משחרר. התנ״ך הוא לא סיפור גדול, אתם יודעים? הוא לא עובד כל כך. רומן ריגול לממוצע, מכיל מילים כמו כל התנ״ך, נכון? אחד כזה עם 500 עמודים, 600. אבל המילים של התנ״ך נכתבו, רק נביאים כתבו את התנ״ך, מהרבה סיבות. אחת הסיבות היא שכשיש פרק בתנ״ך, אני עוצר את עצמי ככה בכוונה לפני שאני אומר את זה, שזה לא ישמע לכם מוזר. לוקחים משהו, במקום לצלם אותו, במקום לצלם אותו בתלת מימד, הנביא לוקח את מה שהיה ומכניס את זה לתוך פסוקים. בסדר, בואו ניקח מה שהיה בקריאת ים סוף. יש פסוקים שספרים על קריאת ים סוף. את יכולה לקרוא את הפסוקים, ואת פחות או יותר מבינה בערך, נכון, שירת הים, מבינה בערך, גאו גאה. אבל כשמשה רבנו, כשאלוקים כתב את שירת הים, דרך משה רבנו הוא כתב הרבה יותר מזה. שירת הים זה משהו כזה שאם מישהו יעבוד עליו קשה, קשה, קשה. כמו שאנחנו קצת עובדים, יותר, על הפרק פה, אז הוא דרך הפרק, הפרק הזה זה מין, איך אני אגיד, שזה לא ישמע מוזר, אין לי דרך להגיד שזה לא ישמע מוזר. זה מין קפסולה כזאת, לא כזאת שקופה. זה מין גלולה כזאת, הנה אמרתי פה קפסולה, שמי שנכנס לתוכה, בקיצור, אם נקרא נכון את שירת ים סוף, את שירת הים, אנחנו נהיה שם, נהיה שם באמת. אנחנו ניכנס לשם. הנביא לוחד, לוחד אירוע בחיים. זה לא כמו תמונה שפעם הייתה, או כמו סרט שפעם היה, ואיזה יופי נראה פה באמת. אולי המציאו סרט תלת ממד שיכולה לדבר עם הדמויות. זה אמיתי, זה אמיתי. לאותיות הקדושות האלה יש כוח. אבל צריך המון עמוק להאמין, להעמיק, לדייק, לשאול שאלות, להסתייע בחז"ל, להסתייע בפרשנים, ואז עזבו את הניתוחים הפסיכולוגיים, הכל, הכל זה כלים בשביל... זה מה שדוד המלך אומר, שיוסף תתאי דובבות בקר. מה כאן יוסף תתאי? כל מי שקורא על דוד וגוליאת, לא כל, אבל אם קוראים נכון לדוד וגוליאת, אז את בעצמך נהיה דוד. כשלומדים טוב, כששוקעים בתוך הפרק על דוד וגוליאת, או על קריאת ים סוף, או לא משנה מה, אז יש בפסוקים איזה כוח, זה המטרה של הפסוקים, לשם הם נועדו. להיכנס, הפסוקים יכולים להחדיר אותך לשם, שפתיו דובות בקבר, דוד חי. דוד כבר מזמן בעולם אחר, אבל דרך הפסוקים שלו, זה גם דרך תהילים. דרך ישעיהו, אנחנו לא מבינים מספיק טוב את ישעיהו. אנחנו לא מספיקים מספיק טוב את ירמיהו. אבל אם נבין טוב טוב את הפרק בישעיהו, אז מה יקרה? רק שנקרא פרק בישעיהו, כמעט נהיה נביאים בעצמנו. לא רק נקרא שיר שאיזה משורר כתב או סיפור. נחיה את זה, נהיה שם. הסיפורים של התנ"ך זה לא סיפורים על מה שהיה פעם. זה אמת חיה, עכשיו. יש בהם קדושה גם אם לא מבינים כלום. אפשר להגיד תהילים בלי להגיד, כמו אומרים כזה דבר, להגיד תהילים, נכון? מה זה להגיד תהילים? שמעתם תהילים להגיד תהילים? או לקרוא תהילים, מה זה? תהילים זה להתבונן, לחשוב. אנחנו לא מבינים מילה מילה, אבל יש קדושה, באותיות יש קדושה. ולכן עושים טוב, הרבה אנשים בוכים, כשהם קוראים תהילים, בלי להבין מילה, כי מתחברים לכאב של עם ישראל בכל הדורות, ודרך הספר הזה. אבל יש יותר, לא יודע יותר, אולי ככל שיבנה בית המקדש יותר, ככל שהגאולה תהיה גדולה יותר, ככה אין יותר כוח לעשות את זה. למה זה לא כתוב? אני מנסה להבין למה זה לא כתוב. כי למה זה לא כתוב? זה נקודת מוצא שמיכל לא מבינה מה הפרק בתנ"ך עושה. אם הפרק בתנ"ך בא לספר לך סיפור, אז הוא צריך לתת לך את הפרטים, למה שאת תעשו את הפרטים האלה? אבל הנביא לא רצה לתת לך סיפור, הנביא רצה לברוא לך סיפור. אם את קוראת את הסיפור הזה נכון, אז את בעצמך איש בנימין. את בעצמך איש בנימין. ואת ניצבת מול השואה, ומול השבי, ומול הגיהנום, ומול התבוסה, ומול האובדן. ואת מוצאת בתוכך כוחות של אמונה. ואת מוצאת זוכרות התושייה ששאול גילה, התושייה שהיא בנימינה. הפיקחות, העורמה שלו, לא באה ללמד אותך להיות פיקחית וערמומית, חס וחלילה. הפיקחות שלו מעידה על... ביטחון, במה? בנצח ישראל לא ישקר. זה שהוא מסוגל למצוא פתרון זה בגלל שהוא לא מפורק, הוא לא מיואש. כמעט נראה את זה בפסוקים יותר, בינתיים נדבר על החלק הראשון. זה שהוא מצא פתרון, פרשו של דבר שגם ברגעים שנראה הכל אבוד, אין כזה דבר כמו. נניח שהם אומרים כן. באומה כולה או בחיים הפרטיים שלי, חס וחלילה. גם ברגעים כאלה אבודים, 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 וכולם מסביב עושים את כל הטעויות האפשריות, יכול איזה איש בנימין, בחור צעיר, בגיל איך הוא בטח היה? בן 19, אני יודע, 19. הכל קורס, ויש מישהו אחד כזה קטן, אין לו שם בכלל, סתם אחד, סתם אחד. והוא מיישר את המבט וזורע את זרעי המלוכה של עם ישראל. האיש הזה הוא מלך, ברור, זה מה שאלי אומר, מה היה הדבר עומדי? לא מנת נעמוד פה על עוד דברים שיש בתור הפסיקים. אבל יש משהו בתנ״ך, התנ״ך אומר לך, לא קוראים את הספר הזה, זה לא דומה לסיפור אחר, זה נורא יפה סיפורי התנ״ך. זה נורא חביב, זה נורא חביב. בסדר, יש גם, אבל יש פה משהו בתנ״ך שמבקש מאיתנו, התנ״ך זה מתנה כזאת שהדורות הכל נתנו לנו. את יכולה להיות משה רבנו, את יכולה להיות אהוד מגירה, את יכולה להיות גורן, ואת באמת יכולה להיות. את באמת יכולה להיות. למה כל כך חשוב, אני חושב, ללמוד תנ״ך בצורה הזאת? כי את תלכי הביתה, נכון? תמשיכי לחיים. יש לך עוד 100 שנה לפחות פה בעולם הזה. והלוואי שתעשו את זה לבד. הלוואי שתעשו את זה לבד, תיקחו פרק. רוצות גם קיות מכל התנ״ך, זה טוב. אבל לקחת פרק, לאחר כך הפרשייה, ולקרוא את זה, ולקרוא את זה לאט לאט, זה לא באמת לאט, לאט זה בנחת, ולהגיד מה לא הבנת. ומה לא נראה לי, להתחיל לחפש, ואז לראות את חז"ל, ואז לראות את הראשונים, ואז לראות את האחרונים, זה נותן תשובה, זה לא נותן תשובה, לאסוף, לאסוף, לאסוף. ויכול להיות שלוקח לך שנה עד שאת מבינה, שמונה פסוקים, מה זה שווה את זה? יכול להיות ששנתיים. יכול להיות. אני מלמד אתכם פה מהר, נכון? אבל זה לקח לי יותר זמן מאשר... אני יושב על הפרקים, כל החיים שלי אני יושב על הפרקים. אני יושב ויושב 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 ועוד, עוד ועוד ועוד. יש לי ספר שכבר כתבו אותו, מישהו תמיד כתב את השיעורים של הספר שמו לפני, כמעט לפני 20 שנה אני יושב פה בפרקים. ואני מדי כמה חודשים חוזר אליו, וזה עוד חדש, וזה עוד חדש, וזה עוד חדש, ובסוף זה... שאלו פעם את הרב ליכטינשטיין זצ"ל, למה הוא הוציא את כל הספרים שלו בגיל 80? כל הספרים שלו היה בגיל 80. למה הוא הוצאת בגיל 80? אז הוא אמר, כבר הבנתי שאולי אין לי יותר מדי זמן לחכות. זאת אומרת, הוא מבחינת היה מחכה עוד איזה 40 שנה, כדי להשביח, להשביח, להשביח. אבל תנ"ך זה עוד יותר. פרק בתנ"ך הוא בנוי מתוך ציפייה שאת תצללי לתוכו. תיכנסי לשם, אל תעברי ככה. אם את רוצה להיבחן עם בקיאות, את לא צריכה כל כך להאמין. אם את רוצה ללמוד פרק ביום לעשות וי, גם את לא צריכה. אבל אם את רוצה לגור בתוך התנ״ך, אז כאילו האותיות האלה של התנ״ך הן אותיות קדושות. מה זה קדוש? אני לא יודע, אבל יש בהם המון המון כוח. הן לא רק אותיות שרואים פה, אז עושים הופעה, הופיע. יש בהם נבואה, זה אותיות שיש בהם נבואה, באמת יש בהם נכון? דף נייר מופיע על הצבעה, נייר תופצים, מנשקים אותו. יש בהם מטען, יש בהם עוצמה, יש בהם חיים. הם חיים הפסוקים, הפסוקים חיים. ככה הם מלמדי תינוקות, מורות אם תהיינה, יכולים להיות אנשים שצריכים כישרון דידקטי ופדגוגי ודמגוגי וכל מסודר. קודם כל צריכים להיות אנשים כאלה שמאוהבים באותיות האלה. שמאוהבים, שחושבים שזה לא יהלומים, זה הרבה יותר מיהלומים, כל אות פה כזה. עזרא הסופר, למה קראו לו סופר? אני זוכרת מהחז"ל אמרו עזרא הסופר? הוא היה סופר של אותיות של התורה. לא צריך הרבה שכל, נכון? אחת, שתיים, שלוש. סופר הכוונה, הוא כל אות הוא ליטף אותה, כל אות הוא ספר אותה. לספור זה, ולא סופרת אותה, נכון? לא אומרת את זה. אבל לספור זה לייחס משמעות. עזרא, כל עוד... עזוב, פחות או יותר. לא פחות או יותר. בחשבון בנק שלך תעשי פחות או יותר. בעיקר יותר. אבל בסיפור התנ"כי, אם אנחנו מפספסים, לא דייקנו מספיק. אז זה נהפך לסיפור. זה נהפך לסיפור. אנחנו לא באים ככה ביראת רוממות. זה בגובה של הנשמה הפסוקים. אנחנו לא באים ב... אולי לא נצליח, אבל ציפייה. דוד המלך מבקש שמי שיקרא עליו, מי שיביא מזמור תהילים, נכון, אמיתי, מדויק, אז תהיה דוד המלך באותה מודל. יהיה לך כמה דקות שהצלחת להיות שרה אמנו, אברהם אבינו, או לא משנה כמה, הסיפורים של התנ"ך הם לא קצרים, אבל הם דורשים ממך. השאלה למה זה לא כתוב, אבל היא מתפוגגת. היא בכלל לא מנסה להיות כתוב. התנ"ך, אתם זוכרות, המון המון דברים הוא לא מספר, נכון? מה מזג האוויר, אם הוא פגש כלב בדרך, אם הוא היה צמא. המון דברים הוא לא מספר, והוא מרשה לך, הוא מבקש ממך לבנות את זה לבד. תיכנסי לסיפור עם העילה, כבר תדעי איך הוא נראה ומה הצבע הבגדים שלו. מדים קרועים, דיברנו למה מדים קרועים, נכון? דקרו אותו בחרב, זוכרות, שהוא לקח מדים של פלישתי. פחות או יותר, דיברנו, שניסה ככה עם הראש. את כל החיילים תשלים מלבד, תיכנסי לסיפור. אז הסיפור שלך, אם את דוד המלך, או את גדעון, אז את קרובה לאלוקים, אז לא צריך... אז זה מלמד אותך מי את, מה יש בך, מה טמון בך, מה... עד שהנבואה תחזור ייקח, לוקח כמה דקות בינתיים עד שהנבואה תחזור, אבל זה נמצא לאורך כל הגלות. ולכן האהבה הגדולה הזאת של... לאותיות של התורה, אני ככה... האותיות הן שחורות על דף לבן או צהוב, נכון? ואם אנחנו קצת מדמיינים, קצת, אתה מדמיין קצת? אז לפעמים את נוסעת ואת רואה על צלע של הר, את רואה מערות. אני רוצה לכם שאתם ראיתם על צלע של הר, צוקים מערות כאלה. אז איך המערות נראות? מהכביש. לא יצא לכם אף פעם לראות? תמציאו. כמו מה המערות נראות מהכביש? חור, איך הנחור הזה נראה? נראה שחור, נכון? במרחוק את רואה קטם שחור כזה, כי השמש שוטפת את כל הצלע של ההר, ואת החור לא חודר בי, אז נראה לך כמו פתח שחור כזה. ואם תיכנסי לתוך המערה, מה תמצאי שם? אולי אבק, אולי בדחת, אולי כבשה, ואולי מה? אולי תמצאי מערת אוצר, יכול להיות שיש לי תמצאי מערת אוצר? כשתיכנסי לתוך מערה ותמצאי אבנים טובות ומרגליות וכסף וזהב, יש מצב? בדקתם פעם? באמת מישהו נכנס כבר לקח אותו, את האוצר. אבל תנסי! למה אני אומר את זה? כי זה מה שאני מרגיש לפעמים, אני לא מרגיש שככה, האותיות האלה שכתובות על הדף, אני מרגיש כאילו זה פתחים של מערות האותיות האלה. כאילו. כאילו כל עוד זה מערה, אבל מערה של אוצר. וכמה שביקרו בהם לפניי, כל האוצר נשאר שם, אף אחד לא לקח. כאילו, בסדר? אני מדבר בצורה שבילה. איזה סיפור, אפשר לנו להזכר, ראינו לה, וזה לפספס, לפספס את הכל. יש דברים שאת רואה ולא מעמיקה, את קוראת עיתון, את לא מעמיקה, לא קרה שום דבר. פוגשת, מוכרת נעליים ולא עמקת, לא קרה שום דבר. יש מקומות שאם לא עמקת, אז פספסת, נכון? יש מקומות שאם רק הסתכלנו מהר עם העיניים, אז ראינו רק את מה שנראה מבחוץ, שלפעמים זה כל כך דל לעומת עושר פנימי אינסופי שנראה מבפנים. אז פרשיות של תורה, פרשיות של תנ"ך, זה תורה שבכתב. פרשיות של בכתב. כתוב דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לכותבם, נכון? אתם מכירות את זה? שזו הייתה הוראת שעה מיוחדת, למה התירו לכתוב את המשנה ואת הגמרא? למה אסור לכתוב אותם? כי רק נביא יודע לעשות את זה. רק נביא יודע לקחת את ה... גם סיפורים של חז"ל זה ככה. אפשר לקרוא סיפורים של חז"ל, ואיזה יופי סיפורים, כמו בכל עשור חכמינו. קראתם כל עשור חכמינו? ספרים מקסימים, ספרים מתוקים כאלה. תורה, בכל רמה שלומדים תורה, היא נותנת חיים. אבל למה חז"ל סיפרו סיפורים? כי הם אמרו, אם מישהו יבוא לסיפור הזה ויעבוד עליו קשה. מה זה לעבוד קשה? לעבוד קשה זה לבוא בתמימות ולהגיד, אני רוצה להבין. וכשאת רוצה להבין, לא בערך, לא בערך, בדיוק. ואז כל מה שכתוב מוזר בעינייך, את כותבת, מוזר, מוזר, מוזר. וזה פתח להתחיל לחפש תשובות. זה יכול לקחת כמה שנים, זה לא נורא. את מגלה מה תמון בסיפור של חז"ל, ואת מגלה, בסוף כל השאלות מובילות אותך להסבר. למה זה לא כתוב? זה כן כתוב. אז זה לא כתוב כמו שכך, זה לא טקסט, זה לא טקסט. התעודות זה לא טקסט. זה טקסט, יש פה אותיות. אז למה אני אומר שזה לא טקסט? זה טקסט או לא טקסט? אתם שניצלים? כן. ממה אתם עשויות? אנחנו עושים שניצלים, זה אותו דבר, נכון? אבל מי שחושב שאנחנו שניצלים הוא מטורף, הוא פסיכופת, נכון? קניבל חושב שאת שניצל, נכון? יבוא לך קניבל, תגיד, וואו, משובחת. מה אתה מתכן? אומר, אני קצת פלפל, את יוצאת חבל על הזמן. אז תגיד לו שהוא... דל ורק, אתה אומר, אתה לא רואה את הפנימיות שלי. מה יש שם? אורז בפנים, מה כבר יכול להיות פנימיות אצל קניבל? אז מי שיחשוב שאנחנו בשר ודם, לא רק קניבל, אני חושב שאנחנו בשר ודם, צערנו הרב ממש לא. יש הרבה אנשים נאורים ותרבותיים, אולי הם אפילו יושבים על כס הבגץ, אולי גם הם חושבים שאנחנו בשר. הערכים שלנו סתם פיקציות. זה סתם, ואין אמת, ואין נשמה. אם אין אמת ואין נשמה, אז אנחנו מה? אז אנחנו בשר. זה בסוף. אז אנחנו יצרים ודחפים ואינטרסים, וצריך להרגל ביניהם. אז אם מישהו חושב שאני כזה, אז הוא חושב שהאותיות האלה זה טקסטים. עובדתית זה נכון, אז מה עובדתית זה נכון? זה בסוף, בסוף יש את זה באותיות, בסוף אני נמצא בתוך חלבונים, בסוף אני אעשה לי חלבונים. אז רק בסוף, אני קודם כל נשמה, קודם כל אני צלם אלוקים, קודם כל אני חלום, קודם כל אני שאיפות. אני לא סיפור, אני באמת, באמת יש לי נשמה. אחרי זה הנשמה הזאת יורדת מתוך גוף, מספרת לעצמה סיפורים, וזה יפה מאוד. אז ככה זה גם הפרקים שלנו, זה טקסטים, מי שחמור חושב את הטקסטים. אם חמור רואה אותך, אז מה הוא קשור לי? ראית פעם חמור? חמור הסתכל עליך חזרה? הוא הריח ומה הוא אמר? לא טעים. חבל! יש לי פרח פה בחולצה, אז הוא יאכל את הפרח. נהיית כן טעימה. חמור רואה דברים, הוא שואל אם זה טעים או לא טעים. כי הוא בשר באמת, חמור בשר. ואנחנו לא חמורים, אז חמור רואה את הפרקים האלה, וחושב שזה טקסט. טקסט זה לשאוב את כל הקודש, את כל הטקסט זה להיות ציני, מה זה טקסט? טקסטים קנונים, שמעת את המילים האלה? אתם לא מספיק אינטליגנטיות? קנוני, איך אתם תביאים את המילה קנון? ספרי יסוד, ספרי יסוד. כתבים קנונים. אז המילים האלה זה מילים שמפחלצים אותנו, הופכות אותנו למומיות. וזה לא טקסטים קנונים, יש פה חיים, בתוך התנ"ך יש חיים. חיים חיים. איך מחלצים את החיים? וואי, זה קשה. מאוד, מאוד מאוד קשה. אז כשלומדים איש בנימין, אני אגיד לכם, כשאני קורא חז"ל על פרקים בתנ"ך, מדרשים של חז"ל, יש כל מיני, אבל לפעמים המדרש אומר משהו שנראה מנותק לחלוטין מהפשט. מאיפה הם המציאו שזה שאול? מאיפה הם המציאו שהוא לקח את הלוחות? מאיפה? מה הם דחפו את זה? כשאני רואה דברים מוזרים בחז"ל, אני מה זה נדלק? אני אומר, וואו. זה המפתח להיכנס פנימה. הרי חז"ל באמת יודעים מה, זה לא מוזר באמת, זה מוזר למי שלא קורא נכון. כשחז"ל נראה לי מוזרים, אומר, וואו, אז אני מפספס פה, איזה יופי. איזה יופי. וחז"ל, כאילו כשהמדרש הזה הוא נותן לי אנרגיה, ואז אני אומר, וואו, אני עכשיו... קיבלתי קצה חוט בשביל לנסות לחדור לה. אני לא יודע אם כל אחד יכול לעשות את זה, ואמרתי לכם, אפשר ללמוד ככה כמה פרקים בחיים. אז מה, וזה שווה את זה. שווה לשבת על כמה פרקים בחיים ולגלות מה יש בפנים, מה יש בפנים. וכשיש בפנים, אז את דוד המלך, את מרם הנגבה, את באמת מרם הנגבה, לכמה דקות. לכמה דקות את וופ, את באמת, את מרגישה כמו, את חושבת כמה. את מנצחת גדוליית. אז את מתמודד עם החרדות, עם הדאגות, עם האמונה והשם. זה מצליח להיות ככה. אז השאלה למה לא כתוב היא שאלה שאסור לשאול אותך. הכל כתוב. כי המטרה היא שוב, המטרה היא לא לתת לך מידע, המטרה לבנות לך דרך המילים עם מארג כזה. אמרתי קודם, סוג הגדות שאת חודרת לתוכם, ואז את נוגעת בנצח. הנצח הוא... אין סופי, אבל אפשר לגעת בו. וכל פרשה היא פתח של מערה כזאת שאפשר להיכנס. היא נראית חשוכה מבחוץ, סמפיות שחורות כאלה, אבל היא מלאת אור, היא הכי הכי הרבה מלאת אור שבעולם. הכי מלאת אור. לא אור של פלורסנט ולא אור של תאורה, ואתם לא מפספסים את זה, אבל... ואם ככה ניגשים לתנ"ך, אז זה כיף. אני יודע שהתנ"ך משתמש בה בכל אופן. אז זה מרומם, זה נותן עושר אחר לגמרי לחיים. ואת נמצאת בכ"ד אדר תשפ"א, אבל את הרבה הרבה מעם זה. את בעבר, ומי שנמצא גם בעבר וגם בהווה, אז הוא נמצא גם בעתיד. יש הרבה נבואות על העתיד. וככל שנגיע לשם, נתקדם לשם, נבין יותר טוב את עמוס ואת יואל ואת צפניה ואת חבקוק. אז יותר יהיה הגיוני האנשים האלה, אם נלמד תנ"ך, אז בעזרת שם יותר גדולי שיקום בתוכנו כבר אנשים ובנות, גם בנות יכולות להיות, שיכתבו את התנ"ך. אנחנו רוצים עוד כמה פרקים לכתוב. ובשביל שיכתבו עוד פעם פרקים צריכים לעקוב אנשים כאלה שמאמינים, אוהבים באשר. אז הסיפורים הם תמיד... זה לא מוסר הסכת, אתם מבינות? זה הרבה מהם למוסר הסכת. מסקנה, צריך להתנהג יפה. בשביל זה. יש בתורה, יש לכם פה את ספר תפארת ישראל של המהר"ל? נשלוף. תודה. יש שם פרק, הנה יש לנו פה. יש שם פרק בארמית. אם תצלמי, כמה זמן זה ייקח לך?
כמה?
חמש זה הרבה. יש פרק במערה שהוא מביא לי פעם אחת, אני חושב, כמעט אולי פעם אחת, המהר"ל מביא זוהר. תמיד המהר"ל מביא מדרשים. איפה נמצא את זה? תמיד הוא מביא מדרשים. הפעם אחת הוא מביא זוהר, הוא קורא לזה מדרש הנעלם. וזה זוהר שמאוד מאוד חשוב, אנחנו לא לומדים זוהר בדרך כלל, אבל רק לקרוא אותו זה, מה זה? אבל איפה אתה זוהר? כן. למה לא לצייר? מה, לא הבנתי את השאלה שלך.
למה כתוב חטאים? כאילו אם אני אמורה לחוות את התנ"ך בתור מציאות, לקרוא את זה בתור לחוות, אז למה יש גם מציאות של חטא? למה להכניס בן אדם לחוות דבר כל כך נורא? כאילו השאיפה שאדם יראה את האור האלוקי, אז למה להראות את החטאים?
אז מה את עונה לשאלה שלך?
ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במציאות של חטא. נמצא כל הזמן.
מה זה חטא? תזכירי לי.
חטא
העגל. לא, מה קורה שמילה חטא? הבנות פה לא מבינות, אז אולי תסבירי להן.
נראה לי כל אחת בבורה אחרת, אבל...
קראתם על זה? פעם לימדו אתכם מה זה? מה את רוצה? שהתורה תעבוד עלייך? אני לא מבין. מה זה חטא? מה קורה שמילה חטא? איזה שורש זה? מאיפה זה בא? להחתיא את מה? אני מחתיא פה את הפרק, אני לא יודע איפה הוא ברח לי הפרק הזה. יש לכם את המהדורה הישנה? אולי... משהו מוזר לי. אם יש, יש, אם לא, אני לא אמצא. יש כמה סוגים של חטאים, יש חטא ש... שלא היה לי כוח לקום בבוקר עכשיו, הייתי נחסית, כן, זה תפילת ישראל? תודה. אז זה חטא, זה לא החטאים שבתנ"ך, חטאים שבתנ"ך זה כוחות מאוד גדולים, זה הסיפור של העולם הזה, מה פירוש למה חטא? הסיפור של העולם הזה זה איך יש בנו נשמה גדולה והיא מפספסת. ואיך... לא, לא משנה, בפעם אחרת אני אבוא, זה פסח. והם מפספסים כי... כי אלוקים לא, תודה רבה, אלוקים לא רוצה שתברכי לתוך עולם פנטזיונרי כזה, עולם בכאילו, עולם שחלופי. זה העולם האמיתי, בתוך העולם הזה, עם המורכבויות, עם הבעיות, עם הקשיים, עם הסיבוכים, בתוך העולם הזה אלוקים יספר לך, שאת פוגשת אלוקים, דוד חי בתוך עולם מסובך, משה חי בתוך עולם מסובך. על מה אני מדבר איתך בפרק הזה? מה כתוב בפרק? כתוב בפרק הזה, כתוב על... על, על, על חורבן בית המקדש, כתוב על תבוסה מוחלטת, כתוב על, 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 על שבר אינסופי כתוב פה, של, 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 של האסונות הכי גדולים בתורה. מה, מה, מה זה דוד וגוליית? דוד וגוליית הם נמצאים במקום ששקום מחנה ישראל קורס, ורק בסוף דוד יצליח להציל. התורה לא אומרת לך, תעזבי את כדור הארץ לבד, בואי ניקח אותך לאיזה מקום כיפי ופינוקי. התורה מראה לך לפגוש את העולם, לתקן עולם במלכות שדי, לא לחיות בסרט, לא בפיקציה, בוא נזריק משהו ואז הכל יהיה נחמד. התורה, זכרון, דיברנו על שורך הולים, נכון? לקרוא בשמו. אלוקים ברא את העולם הזה, כי בתוך העולם הזה נפגש איתו, אז התורה מראה לך, כן, את נכנסת לחטא העגל, חטא העגל זה לא סיפור של פעם, אתם יודעות? היה, היה לפני הרבה שנים, עם ישראל המשוגע לקח בובה בצורת עגל והשתחווה לו. אז לא היינו קוראים את זה פרשת שבוע אם זה היה סיפור. חטא העגל זה חטא שהשורשים שלו נמצאים כל רגע. כל רגע, בואי נפקדים ופקד אותי. אין לך פורנות ופורנות שלא, אני לא יודע למה פרק הזה ברח גם במהדורה הזאת. הנה, מצאתי אותו. לא, לא מצאתי. חצי דקה תנו להתרכז, אני אזכר איפה זה. כן, בסתר הזה. מה קורה לי? אז כן, את נכנסת, כשאת נכנסת לפרק בתהילים, קראת פעם פרק בתהילים? מסכימה לפתוח תהילים? מי מתנדבת פה לפתוח תהילים? מי פתחה כבר? איזה שאת רוצה. פרק ראשון שיוצא לך. אני דרך אגב מצאתי. פרק יוקימי. מה כתוב לך? איזה פרק פתחת? איזה? קוף כף בית, מה כתוב על זה? איזה שיר המעלות? מה כתוב שם? מה נעשה עם תהילים או עם זה? שנים טובים. כתוב ככה, בארמית, אני אקריא לכם בעברית, גם וגם. במדרש הנעלה. אמר רבי שמעון, תקראו את רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. ואי להו ברנש, אוי לאותו אדם, לאותה אישה. דאמר, שאומר, דאה אורייתא שהתורה הזאת עתה להחזה הסיפורים באנו אומרים דאתיופים. הוא חושב שהתורה זה ספר של סיפורים. סיפורים עמוקים, עם ניתוחים, פסיכולוגיים, ודמויות עשירות. אוי לאותו אדם. דאי אחי, אם זו הייתה התורה, אפילו בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות סיפורים יותר מרגשים. אתם יודעות? ראיתם פעם סיפור יותר מעניין מהתורה? יצא לך פעם? אין מצב. יצא לך פעם ספר שקראת ו... פעם היית עייפה, הגעת למיטה עייפה, ראית ספר, התחלת לקרוא חוק. פתאום הגיע הבוקר, עברת בעמוד 500. יש כזה דבר? כן? יצא לך פעם דבר כזה? התנ"ך זה היה, נכון? נפלת, נתראית, וואו, איזה סיפור מרתק. יכול להיות שסיפורים יותר מרתקים. כך אומר רבי שמעון. אפילו בזימנה דה, אפילו בזמן הזה, אנא נרחלין, אנחנו יכולים לעשות מילים דאגיות ובשמחה יתיר מכולה. הילה, חזה, מילה, אם בשביל רק לספר על היסטוריה וגיאוגרפיה ולשון ודקדוק וצבאות וקרבות, אפילו אותם סופרים שבינינו יש להם דברים יותר עמוקים, בואו נלך אחרי ונעשה מהם תורה. אלא, הארמית פה כל כך יפה, אתם דוברות, יש פה מי שדובר את הארמית? פחות, אבל זה מתנגן. כל הדברים של התורה זה דברים עליונים וסודות עליונים. בואו ראה, העולם העליון והעולם התחתון הם זה כנגד זה. בשעה שמלאכים יורדים לעולם הזה, הם מתלבשים בלבוש של העולם הזה. ואם המלאכים לא יתלבשו בלבוש גשמי, הם לא יוכלו להתקיים בעולם והעולם לא יסבול אותם. אם מלאכים ככה, התורה שבראה אותם ובראה את כל העולמים, וכל העולמים קיימים בזכות התורה על אחת כמה וכמה, כיוון שהתורה יורדת לעולם הזה, אם לא תתלבש בלבושים של העולם הזה, העולם הזה לא יוכל להכיל אותה. לכן סיפורי התורה, לבוש הדאורייתא יהיו. מה זה לבוש? אתם רואות את היד שלי זזה? מי רואה את היד שלי זזה? רואות את היד שלי זזה? לא, אתם רואות את הפליט שלי זזה, נכון? אפילו הכנסתי את האצבעות שלא תוכלו להגיד ש... ראיתם. הפליט שלי זזה, מי שחושב שאני פליז, זה דווקא תיעדוף יותר. אבל מי שחושב שאני פליז, אז הוא קצת חי בסרט, נכון? מה יש מתחת לפליז? את הגוף שלי. מי שחושב שאני הגוף שלי, הוא חי בסרט. מה יש מתחת לגוף שלי? את הנפש שלי, מתחת לנפש שלי. את הרוח שלי, מתחת לרוח שלי. את הנשמה שלי, מתחת לנשמה שלי. עוד ועוד ועוד ועוד. יש מודע ותת מודע, כך אומרת בפסיכולוגיה. ומה אומר הקודש? יש מיליארדי שכבות, מי את? מה מגלים בסוף, מי את? בסוף, מה את? מי את? נו, מה אתם? תקלפו, נו. אבל זה הפליז שלי, מה קרה לכם? אתמול הרב דרוקמן הגיע לישיבה, וחידש לי חידוש גדול, שאני יכול להמשיך ללכת עם פליז. ברוך השם, אתה יודע שווה כדי שווה. אז מי שרואה את רב דרוקמן וזקן עם פליז, אז הוא לא אומר כלום, נכון? אם מישהו מסתכל על הרב דרוקמן מתחת לכל הפליזים, מה הוא רואה? מה אתם רואים את מסתכלות עליו? רואים את נשמת האומה, אני יודע, אז אותו דבר התורה. מי שמסתכל בתורה, הוא מנתח, הוא יודע להעביר שיעורים מעניינים וכולי, אז מה הוא? סיפורי התורה הם לבוש התורה. מי שחושב שהלבוש זה התורה ממש ולא דבר אחר, טיפח רוחו. זה אתם מבינות, נכון? ולא חלק בעולם הבא. מה זה עונש? זה לא עונש, הוא מפספס את הכל. על זה דוד אמר, גל עיניי ואביא את האם שלא נתראות. מה זה גל? לגלות. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מה שמתחת לבוש התורה. בואו ראה, יש לבוש שמכסה את הכל, ואותם טיפשים, טיפשים בלשון הזוהר, זה לא בא להליף, אטומים, אטומים, שטחיים. כשהם רואים אדם בלבוש שנראה להם יפה, לא מסתכלים יפה. הוא נראה להם, מסתכלים לפי הבגדים, מסתכלים לפי החיוך, מסתכלים... את יודעת שאיפה את מחייכת ואת עצובה. את שפנית נראית עצובה בעצמך. אז הלבושים, יש התאמה ביני לבין הלבושים שלי בטח. זה לא במקרה הגרלתי, יש התאמה מדויקת בין הנשמה שלך לבין הגוף שלך. כשם שפרצופיהם שונים, ככה דעותיהם שונות. יש לך אף כזה, ואוזניים כאלה, ועיניים כאלה, ושערות כאלה, וזה מדויק לנשמה שלך, אבל יש פריאה חופשית בגוף. חושבים שזה הלבוש עצמו, הוא הגוף של הנשמה. כך התורה, לתורה יש גוף. מה זה הגופים של התורה? מה זה גופי תורה? שמעתם פעם תורים גופי תורה? גופי תורה זה הלכות. ככה חזר תורים. גופי תורה. להלכות קוראים גופים. יש גוף, גם לך יש גוף. נשמור על הגוף, לא תשמידה על הגוף, לא תהיה פה חס ושלום. היי גופה, הגוף הזה מתלבש בלבוש שזה הסיפורים. אטומי העולם לא מסתכלים אלא בלבוש שזה הסיפורים ולא יודעים יותר. ולא מסתכלים, אומרים את זהו, קראנו, אנחנו יודעים, יאללה. לא מסתכלים במה שמתחת ללבוש. אותם שיודעים יותר לא מסתכלים בלבוש אלא בגוף שמתחת ללבוש. יש מדרגה יותר גדולה. חכמים עבדי המלך העליון, אותם שעומדים בהר סיני, הם לא מסתכלים לא בגוף ולא בלבוש, אלא בנשמה, שהיא העיקר של כל התורה ממש. ולעולם הבא הם מוזמנים להסתכל לא בנשמה יש גוף, נשמה יש נשמתה דנשמתה. זה משהו טוב כנראה. בואו למעלה יש לבושה וגוף ונשמה ונשמה לנשמה. ויש פה כל מיני מילים. השמיים וצבאם זה הלבוש. כנסת ישראל זה הגוף. איך קוראים לכנסת ישראל? יש לזה נשמה. לנשמה של כנסת ישראל קוראים תפארת ישראל. אתם מבינות מה? זה כל המילים של ספירת האומות. יש כל מיני מילים של קבלה, זה כבר אף מגמות אחרים. אבל פה הוא מדבר קצת ברובד שונה ממה שדיברתי, אבל לקחת את התנ״ך, קודם כל לדעת אותו, לקרוא אותו בלי להבין אותו, זה גם טוב. בטח. יכולה מישהי לאהוב אותך בלי שהיא מכירה את שורש נשמתך? כן. בתנאי שהיא מה? בתנאי שהיא מאמינה שיש לך שורש נשמתך. אפשר להיפגש עם שורש נשמה לא רק בשכל. בטח שהיא. אפשר להאמין, אפשר לאהוב. אפשר להתחבר, לא תמיד בשכל, אבל אין שום קשר אמיתי בלי אמונה. אם מישהי חושבת שהיא גוף, אז היא חושבת שכל העולם גוף, אז איך היא יכולה לראות? אבל אם מישהי משוכנעת שהגוף שלה הוא לבוש לעולמות הרבה יותר פנימיים, היא לא יודעת להסביר אותם, אבל ברור לה שיש הנשמה. רק כשהיא מסתכלת על כל העולם, היא מזהה נשמות, היא רואה בדיוק אותו דבר, העיניים לא משתנות. אבל היחס, וכשמאמינים בעצמי, אם את מאמינה בעצמי, מה זה מאמינה בעצמי? מסוגלת להיפגש עם לבדים נסתרים, להאמין בהם, לחיות אותם, לתת להם מקום, אז את יכולה להסתכל ככה על החלום גם. ואם את אוהבת את עצמך, אוהבת את עצמך זה לא מפנק את עצמך. תשמחה בעצמך, זה מזהה את היופי שבה, את הברכה שבה. ואת יכולה לזהות את היופי של אחרים. כל טוב.